משנה ט"ו, המשך דברי רבי עקיבא. הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה. יש לשאול, מה הקשר בין המשניות? תודה רבה. מה העניין הכל צפוי למשנה הקודמת, שבה נאמר חביב אדם שנברא בצלם אלוקים? כי מצד מדרגת מעלת האדם שהוא חביב כל כך, ראוי שיהיו כל מעשיו שהוא עושה לשם שמיים נראים ונגנים לפני הקדוש ברוך הוא, שהרי האדם קרוב אל השם יתברך, ואיך לא יהיו מעשיו צפויים לפני הקדוש ברוך הוא. הכל צפוי בניגוד למה שאנחנו רגילים לפרש במילה צפוי. אצלנו צפוי הכוונה ידוע מראש, אבל גם כאן המפרשים וגם הרב קוק בעולת ראייה, גם הרמב״ם במורה נבוכים מפרשים שצפוי, הכוונה שאני צופה בזה, כמו תצפית. לא במובן של אני יודע מה יהיה בעתיד, אלא הכוונה יש השגחה. הקדוש ברוך הוא יודע, השגחה במובן הזה שקדוש ברוך הוא יודע מה קורה. יותר נכון מדייק הרמב״ם, מבחין הרמב״ם בין שני מושגים, יש השגחה ויש ידיעה. הנושא שלנו הוא ידיעה. הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה. הוא כותב את פרק י"ב, חלק שלישי ממורה נבוכים. הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בעולם, כמו שמי שמכיר את פזמון יגדל אלוהים חי, צופה ויודע סתרנו. אז מסביר הרב קוק שם בעולת ראייה, צופה ויודע, יודע מה קורה, הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. במיוחד אומר המהר"ל אצלנו, בדברים שקשורים לאדם. לדעת מה איזה נמלה עושה באמת, זה לא, יכול להיות שהוא יודע הקדוש ברוך הוא, אבל מה המשמעות של זה? אבל האדם, בגלל שהוא כזה חביב, כמו שראינו במשנה הקודמת, שיש לו מעלה, שהוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, ויכול להיות קשור לשמיים, לכן מתבקש שאדם שהוא כזה חביב, הוא כזה חשוב, הוא כזה משמעותי, שהקדוש ברוך הוא מתעניין, יודע מה קורה, אכפת לו. דבריו, מעשיו נראים לפני השם, כי הוא קרוב אל השם, אז איך לא יהיו מעשיו צפויים לפני הקדוש ברוך הוא? מכל מקום, לפי הפירוש שאמרנו, שמה שאמר חביב אדם שנברא בצלם אלוקים הזה נותן האדם מציאות גמור. זאת אומרת שהאדם הוא היצור הכי משמעותי בעולם. כאשר יש לאדם מציאות גמור, הוא היצור הכי משפיע פה, הכי חשוב, איך להיו מעשיו צפויים, הכוונה גלויים אל הקדוש ברוך הוא. הכל מצד המעלה של הצלם של האדם, שהוא מורה על מציאות גמור. דבר שיש לו מציאות, הוא נודע לפני השם יתברך. זה ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע. אבל אשר מציאותו תוהו, דברים שהם מטופשים, או יותר נכון חסר משמעות, חסר ערך, דברים לא חשובים, יכול להיות שהם, יש להם מסתר פנים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מתעניין בהם. שוב, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא, טכנית לא יכול לדעת אותם, אלא הכוונה שהוא פחות תופס את תשומת ליבו, את ההנהגה האלוקית, את ההתייחסות האלוקית. זה החלק הראשון של המשנה. רשות נתונה, גם זה המשך של צלם אלוקים, כי האדם בגלל שהוא צלם והקדוש ברוך הוא נתן לו סמכויות פה בעולם לעשות מה שירצה. כן, חלק ממעלה צלם אלוקים שבאדם, שהוא פה מאוד משפיע במציאות, כלומר יש לו בחירה חופשית, יש לו יכולת הנהגה. הקדוש ברוך הוא סומך על האדם, נותן לו מנהיגות, אין האדם מוכח במעשיו. אז אם כן, הפירוש הכל צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, והרשות נתונה לאדם לעשות כל מה שירצה. ואם רואה שהאדם רוצה לעשות חטא, הקדוש ברוך הוא לא מנע ממנו את החטא. הרשות נתונה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה בני אדם עושים, אכפת לו מה בני אדם עושים, אבל הוא לא מפריע אף פעם לבני אדם לעשות. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה החופשית של האדם. כל החיים המוסריים שלנו, כל הסוגיות המוסריות הערכיות בחיים שלנו, הם שלנו לגמרי. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בכלל, הוא מתערב בכל מיני דברים, לא בתחום הערכי מוסרי. הוא מתערב בשאלה איזה גובה תגיע, אומר הרמב״ם, מה יהיה הגובה שלך, מה יהיה צבע העיניים שלך. הוא מתערב בשאלה האם תיוולד בארץ פלונית או בארץ אלמונית. זהו, מתערב בגנטיקה וכל הדברים האלו. אבל הוא גם מתערב בכישרונות שיש לך, בכישרונות, כל אחד יש לו כישרונות אחרים, גם זה התערבות של הקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה איתם מבחינה ערכית, מוסרית, הקדוש ברוך הוא בזה לא מתערב. על זה נאמר, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה שלנו. ולכן, אל תשאל איפה הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא... זה האחריות של האדם. היה חכם אחד, פרופסור לבני, אז הוא אמר שלפעמים שואלים איפה אלוקים היה בשואה. זו לא שאלה נכונה. השאלה העיקרית היא איפה האדם היה בשואה. זאת השאלה, צריך לשאול. איפה בני האדם היו? איזה, איך הגיעה האנושות למצב כזה? זה חשבון נפש לאנושות. אלוקים החליט מראש, הוא לא מתערב, זה שלכם. עושה ההוגיות הערכיות שלכם, אני לא מתערב. רשות נתונה, כן. זה לא קשור, זה עוד סוגיה. אנחנו עוד לא דיברנו על זה. אנחנו מדברים עכשיו על זה שהקדוש ברוך הוא יודע מה האדם עושה.
כן, אבל זה לא
חלק... לא, זה עוד סוגיה. יש פה, צריך לפצל את זה לנושאים, לתתי נושאים.
מה חילוק בין צפוי לידו?
אותו דבר. צופה ויודע.
אז מה החידוש במה שאמרנו של ההבנה? מה
התחלה? לא, כי לפעמים מפרשים צופה, הכוונה, צפוי, יודע מה יהיה בעתיד.
כן.
אבל המהר"ל, גרשי, גם מורה נבוכים, הרב קוק, מפרשים צופה, לא מצד העתיד. עכשיו יודע מה קורה. הוא מסתכל, יש לו מצלמות בכל מקום, יודע מה קורה. בסדר? בחיים האנושיים. ויש בחירה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה אתה עושה, ולכן גם אתה תקבל עונש או שכר. כי יש לך בחירה חופשית מלאה. כי אם נאמר שאין בחירה חופשית מלאה, אז לא שצריך שכר ועונש. זה תרתי דסתרי. אם אתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יעניש את הרשעים, ייתן שכר לצדיקים, זה רק בלי בחירה חופשית. לכן זה מובנה. שלושה ערכים תלויים זה בזה. בחירה, ידיעה וגמול. שלושה דברים שהם תלויים אחד בשני. כן, אי אפשר אחד, כולם קשורים. בחירה, ידיעה וגמול. כן. הוא נתן להם צלם אלוקים. הוא נותן להם צלם אלוקים, לכן הוא שמח עליהם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצפון, ונתן לנו היגיון, ונתן לנו חושים מוסריים, ומתנה, נתן לנו צלם אלוקים. נתן לנו נשמה. ואם האדם מתנהג, אם האדם נורמלי, אז הוא... בדרך כלל הוא בסדר, הוא סומך על נשמתו. אל תבטחו בנדיבים, הכוונה אל תבטחו בעושר שלהם, במעמד הפוליטי שלהם, אלא השאלה מי הם. אם זה בן אדם שהוא ערכי מצד נשמתו, תבטח בו. אבל אם אתה לא בוטח בנשמה שלו, אתה בוטח בעושר שלו, בכסף שלו, במעמד הפוליטי שלו, זה דבר מאוד מאוד לא בטוח לבטוח בו. כי מי אמר, אולי אישיות רקובה, אז מה, יש לו כסף, נו, אז מה? בטח, אנחנו עושים את זה כל הזמן, לא? אנחנו, כל החיים בנויים על זה. כן, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, העולם כולו בנוי על המושג אמון. כל העולם בנוי על אמון. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי אמון. צעד אחד אי אפשר לעשות פה בעולם בלי אמון. מה, אי אפשר. והכל הכל, כמו שקדוש ברוך הוא נותן בנו אמון, גם אנחנו נותנים אמון. רבה אמונתך. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. למה? כי נתן לנו נשמה. מודה אני לפניך שנתת בי נשמתי. נכון? זה אמון. אז הנשמה היא שורש האמון. כולנו, בינינו לבין עצמנו. אבל אם ראית בן אדם שהוא מזלזל בנשמתו, לא מקשיב לנשמה שלו, לא מקשיב למצפון, באיזשהו שלב, תן לך בו אמון, לא סומך עליו. כן.
אמרת קודם על שלושה דברים?
בחירה, ידיעה וגמול.
ולאדם?
מה?
מה זה בדיוק?
זה שהאדם יש לו בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא יודע מה בחרת, ויש שכר ועונש. הם שלושה דברים שקשורים אחד לשני. בסדר?
בעמוד הקודם, אתה יכול להסביר שמה זה השם שאותו
טוב, יש להסתעת פעמים ושם פח? כן, יש דברים שהם, הקדוש ברוך הוא לא מעורב בהם יותר מדי. לא מתעניין בהם, לא פונה אליהם, לא מתעסק איתם. מה שהאדם עושה, הקדוש ברוך הוא מדקדק, בודק, מה עשית היום, מה עשית, אכפת לו. הוא סופר, הוא מונה, נכון? הוא מסתכל על זה. אבל יש איזה, לא יודע, איזה עמד בבים שלא זז, אז נתקן באותו מקום כבר, 13 שנה תקועה באותו מקום. הקדוש ברוך הוא עוקב, יכול להיות שהוא עוקב, במובן, הקדוש ברוך הוא מסוגל לכל. האם זה מעניין את הקדוש ברוך הוא? הוא עוקב אחריה, מה היא עושה היום, מה קורה, זה. הכוונה, זה לא בא לידי ביטוי, אין לזה משמעות, בסדר? מי? תלוי מי, זה לא אחיד. אתה יכול להחליט להסתכל לבעלי חיים רגועים ולהירגע?
לא, אתה אומר שהם עסוקים,
עסוקים, כן. עסוקים, כן. זה בטבע, זה מובנה בפנים.
הם לא חושבים על זה שכאילו...
הם לא חושבים בכלל. זה הקטע שהם לא חושבים. הם עסוקים והם לא חושבים. נכון. דבר זה מפני שהאדם נברא בצלם אלוקים, יש לו דמיון אל השם יתברך, שהוא נברא בצלם אלוקים, ואין הדבר הזה נמצא למלאכים, למלאכים אין בחירה. הקדוש ברוך הוא לא סומך עליהם. למה? כי אין להם צלם אלוקים. והם עושים כפי שהקדוש ברוך הוא ממנה אותם לעשות, הם לא משנים את שליחותם. הקדוש ברוך הוא כמו בעלי חיים, מפעיל להם מנגנון למלאך, והוא לא חושב, הוא עובד לפי המנגנון. אין לו בחירה חופשית. אבל האדם, בלל שהוא נברא בצלם אלוקים, יש לו אדם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה, יש לו סגולה זאת שהוא ברשות עצמו. האדם יכול ללכת לכל הכיוונים ויכול להיות הרבה יותר רחב ומגוון וכל מיני היבטים, כמו שהשם יתברך עושה מה שהוא ירצה, האדם יש לו רשות בידו לעשות מה שירצה והוא בעל הבחירה, ואם כן הבחירה החופשית, היא נקודת הקרבה העליונה ביותר שיש לנו לקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה קצת. קדושים תהיו, אז מסבירים חלק מהמפרשים קדושים וחופשיים. כי הדבר הכי קדוש בעולם זה החופש. ולכן זה הדבר, הדמיון הכי גבוה לקדוש ברוך הוא, שהאדם יכול להיות דומה לריבונו של עולם, זה שהוא חופשי. זה נקודת הדמיון הכי גבוהה בינינו לבינו. אז לכן אסור לנו לצמצם את החופש. החופש זה הדבר הכי הכי יקר. מיד אחרי מעמד הר סיני מסתיימת החגיגה. מה המצווה הראשונה שעם ישראל שומע אחרי החגיגה? אל המשפטים אשר תשים לפניהם, מה? כי תקנה עבד עברי, תשבי יתייצא. אל תשאיר אותו עבד, כי זה פוגע לו בחופש. וזה לא בסדר. כי כל התורה בנויה על החופש. כך כותב הרמב״ם הלכות תשובה, שהחופש זה עמוד העבודה. עמוד האמונה, כל האמונה, כל הכל בנוי על החופש, על בחירה חופשית. זה נרמז בתורה, כתוב ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. יש לשאול איך יהיו כאשר יסו חטא כאלוקים יודעי טוב ורע. הקשה את זה אחד מן האומות אל הרמב״ם. כן, הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים מביא שזה קושייה. בגלל החטא, חטא אדם הראשון, אז כאילו האדם קיבל מתנה. כן? אחרי שהאדם אכל מהעץ הדעת, הוא נהיה יודע טוב ורע, אז הוא התפתח בחיים. זה יוצא שהחטא דווקא קידם אותו, זה לא הגיוני, שאדם קיבל שכר, התקדמות, לפני זה האדם לא ידע טוב ורע, ועכשיו בעקבות החטא יודע, כך אומר הרמב״ם. אז הרמב״ם יש לו שיטה במורה נבוכים, מתרץ אותה בנתיב התמימות, למהר"ל יש גם תירוץ שם, יש כל מיני תירוצים לקושייה הזאת. אומר המהר"ל, יש לי גם פה עוד תירוץ. יש לך לדעת, כי פירוש זה, כי האדם קודם שחטא, לפני חטא אדם הראשון, מצד עצם בריאתו לא היה ראוי שיהיה כאלוקים יודע טוב ורע. כי אלוקים יודע טוב ורע, אבל לא האדם. כי האדם יש עילה עליו, וצריך שיהיה דבק, בעילתו יתברך שהוא הטוב. והנה הוא מסולק מידיעת הרע, רק ידיעתו טוב, שהוא העילה שלו. כי העילה שלו הוא טוב, ותמיד דבק עלול בעילה שלו, והוא הטוב בעצמו. האדם בוודאי ראוי להיות יודע טוב ורע מצד שהוא נברא בצלם אלוקים. אבל מצד שהאדם יש לו דבקות בעילתו שהוא טוב, יודע הטוב ולא הרע. אבל כאשר לא יפנה אל עילתו, כמו שהיה אחר החטא, אז הוא יודע טוב ורע. כן, אומר המהר"ל שבאמת בתוך האדם יש שני ממדים. מימד אחד הוא מימד צלם אלוקים. מימד של צלם אלוקים הוא באמת מימד של בחירה חופשית. הכל פתוח. זה מימד אחד. אבל יש מימד שני באדם, והוא העובדה שהאדם... כשהוא שם לב שכל המהות האנושית שלו תלויה בקרבת אלוקים, אז אדם מצד הישרות ומצד נקרא לזה ההיגיון, הוא כל הזמן רוצה להיות דבק בקדוש ברוך הוא. למה? כי זה נקרא לזה יצר הקיום האנושי. יצר הקיום האנושי אמור להוביל אותנו לרצון להיות דבק בקדוש ברוך הוא כל הזמן, אחרת אני מת. לדוגמה, כמו שאמר רבי עקיבא, נכון? שאם מוצאים את הדגים מהמים, מיד מתים. כך ישראל מוצאים אותם מהתורה, מיד מקים. זה משהו קיומי, יצר קיום. לדוגמה, יש לי בחירה חופשית אם לצלול לתוך הבריכה ולא לצאת מהמים. להישאר שם 10 דקות, רבע שעה, ולהישאר שם. יש לי בחירה חופשית. אבל יצר הקיום דוחף אותי לנשום. הוא יותר חזק מהבחירה החופשית. היה לפני חטא אדם הראשון, היה לאדם יצר קיום אדיר להידבק בקדוש ברוך הוא. כי זה החיים. מה, אתה משוגע, אתה רוצה זה התאבדות. אז נכון שיש בחירה חופשית, בוודאי, אבל יש יצר קיום. אנחנו מרגישים את יצר הקיום הזה בכל מיני תחומים בחיים, לפעמים יותר חזק מהבחירה החופשית. לפני חטא אדם הראשון, היה לנו יצר קיום אדיר לדבקות באשר. מה עשה החטא? החטא החליש את יצר הקיום, פגע בו. האדם יכול לפגוע ביצר הקיום, ואז בעצם הבחירה החופשית כאילו נהייתה יותר חזקה, במובן מסוים. יותר חזקה, כלומר, אין משהו שמתנגד לה. ניתן דוגמה, הוא לא יודע אם דוגמה טובה, אבל מה לעשות? זה מה שיוצא לנו הבוקר. כשפעם ראשונה נותנים לבן אדם לעשן, יש לו בחירה חופשית אם לעשן? יש בחירה חופשית. נותנים לו פעם ראשונה שאדם מעשן סיגר, הוא מתחיל להשתעל, יוצאות לו דמעות מהעיניים, נחנק. יצר הקיום אומר לא, אל תיקח, כל הגוף מתקומם, נכון? יש לאדם בחירה חופשית, אבל אם הוא מקשיב ליצר הקיום, הוא עוצר. אבל אם אדם לוקח עוד סיגר ועוד סיגר, אולי אתה שוחק את יצר הקיום, את הרגשות הבריאים. ואז יש לו בחירה חופשית, מהשן. אין לי התנגדות מבפנים. למה? שחקת את יצר הקיום. עד כאן פרסומת נגד סיגריות. כן.
לפי זה, אז לפני
חטא
אדם הראשון היה רק טוב.
כן, הייתה בחירה חופשית, אבל מה יצר הקיום דוחף לשם? מה, לעזור את התוכן האלוקי שתגעת? זה למות.
היה בחירה חופשית, אבל לא ידענו מה הרע.
כן, כי אתה לא מכיר את הרע. יכול להיות שתיאורטית חשבת עליו, אבל זה מופרך. אמרתי, זה כמו, אתה מסוגל לדמיין את עצמך, מכניס את הראש לתוך הבריכה ולא מוציא. אתה מסוגל לדמיין את זה בכלל. כי כולך התקוממות, אתה לא מסוגל לתפוס את זה. בסדר? אז תיאורטית יש לך בחירה חופשית, אבל כולך מתקומם. עיקר הבחירה הייתה בתוך העולם הטוב, מה, איך, דברים כאלו, נכון.
מי אחר על הבחירה, על היצר הקיום הזה?
בתוכנו, היה בתוך האדם פנימה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר קיום, הוא קורא לזה נקרא שתמיד דבק העלול בעילה. יש בתוכנו נטייה תמידית, טבעית, להיות קשור לנו, למה? כי זה החיים שלנו, זה האנושיות שלנו. אלא מה? זה כמו אדם שיש לו מצפון. אדם יש לו המון, יש לך בחירה חופשית, יש לך בפנים מצפון שאומר לך, לא. יש לך חופש. אתה רואה איזה ארנק באיזשהו מקום, אף אחד לא רואה, אתה יכול לקחת. משהו בפנים פה אומר לא. למה? אתה יודע שאם תיקח, אתה פוגע באנושיות שלך. זה יצר קיום. יצר קיום מוסרי. בסדר?
אני חושב שבעבר לא היה מחשבו בכלל על פגיעה בגוף, דברים כאלה? זה לא היה עניין לך?
גם היום זה, אני חושב, לא כל כך נפוץ, נכון? אדם
באופן...
כן. עוד הדמיון, נכון, אבל יצר הקיום, כשאדם, כשיצר הקיום הוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק בגוף, נכון, גם יצר קיום מוסרי, נכון? יש יצר קיום משפחתי. אדם, יש לו בחירה חופשית לא להקים משפחה, יש בחירה חופשית. אבל יש יצר מאוד מאוד חזק, שהרצון להוליד ילדי, להביא חיים לעולם, זה רצון מאוד מאוד חזק. אדם יכול לבחור שלא להקים משפחה, שלא יהיו לו ילדים, זה בלגן ילדים. אבל אנחנו רואים שרוב בני האדם יש להם רצון טבעי מאוד מאוד חזק שיהיה להם משפחה, שיהיו להם ילדים. זה יצר אנושי מאוד חזק. אדם יכול לשחוק אותו, לקלקל אותו, על ידי כל מיני דברים, לקלקל את הנטייה הטבעית הזאת. טוב, תשאל מה מעלה בידיעת הרע. ודאי זה מעלה בחוכמה. כאשר חוכמת האדם כולל ידיעת טוב והרע, כמו שכתוב, אומר הנחש, אתם תהיו יותר חכמים. כלומר, אתם יודעים יותר. נפקחו עיניכם עיני שניכם, ואיתם כאלוקים ידעו טוב ורע. אך קודם שחטאם מפני כי התחתונים צריכים מלילתם והם דבקים בילתם, לא מגדלים מן העילה, כך לא האדם פונה אל רק אל הטוב. ועילתו ידבח, מפני כך לא היה לו ידיעה ברע. זאת אומרת, במובן מסוים, יצר הקיום הוא מונע מאיתנו סוג של השכלה. סוג של ידיעה. אבל זה יצר קיום חיובי. כך הוא מסביר בנתיב התמימות. יש הרבה דברים שאנחנו לא רוצים לדעת. למה אתה בעצם לא מרחיב את ההשכלה שלך, את המידע? אני לא רוצה לדעת, כי יצר הקיום שלי, המוסרי, המוצפוני, אני לא רוצה לדעת. לא רוצה. Okay? אז המון דברים, אנחנו ממשיכים את זה. והאדם קודם חטאו, כל כך יצר הקיום הרוחני, החזק בו, שהוא לא רצה לדעת בכלל. במובן מסוים אני מונע מעצמי ידיע, וגם אנחנו כולנו, שהמון דברים שאנחנו מונעים מעצמנו מידע. לא רוצים. בגלל יצר הקיום הערכי שעדיין נמצא בתוכנו ברוך השם, למרות שיש לנו בחירה חופשית, ולמרות שאנחנו יודעים שאנחנו מצמצמים את נקרא, את הידיעה, את רוחב ההשכלה, רוחב ההכרה, אנחנו סותמים, לא רוצים. יש המון המון דברים כאלו בחיים. ואנחנו אומרים עוד דבר, גם אנחנו יודעים דברים שאנחנו לא רוצים לדעת. יצר הקיום אומר, אני לא רוצה לדעת. מיליונים. זה אחד? טוב. אתה רוצה לדעת מה זה סמים? מעניין אותך לדעת מה זה סמים? בוא, אתה לא מכיר. מה אתה? למה אתה סגור? תהיה אדם פתוח, רחב אופקים. תכיר את העולם סביבך. תתנסה בכל החוויות שקיימות במציאות. תכיר אותם. ותבחר. נכון? אתה לא קונה את זה. כי יש יצר קיום בתוך הרע שאומר לא. לא רוצה לדעת. לא רוצה לדעת. לא רוצה להכיר. לא רוצה לשמוע. לא רוצה. נכון? אתה שולל מעצמך מידע. נכון. יצר החיים שלך הבריא, המוסרי, הערכי, אומר לא. וכן הלאה על הרבה דברים. בעזרת השם תתחתן. אנחנו מקווים, בעזרת השם. לא יודע בקרוב. בעזרת השם בקרוב. תתחתן. בשעה טובה תתחתן. תבחר אישה, תחיה איתה באושר ובאושר. רגע, אולי יש אישה יותר טובה? באיזשהו מקום. מה אתה סוגר אופציות? תמשיך לחפש, אולי... בסדר, התחתנת, אין בעיה, בינתיים את פה, אבל אני ממשיך לבדוק, אולי יש אפשרויות נוספות. אתה לא רוצה לחשוב על זה, בסדר? לא רוצה לחשוב על הדבר, זו מחשבה שאני לא רוצה. רגע, זה חוסר, מידע, אתה שולל מעצמך מידע, בסדר? וכן הלאה עוד הרבה הרבה דברים. שאנחנו לא רוצים לדעת אותו. קוראים לזה תמימות. ככה קוראים לזה.
נגיד, עכשיו הזכרת את הסמים.
כן.
אבל אני נגיד, הסמים הבנתי שלא כדאי.
למה הבנת?
אנשים נחבו מזה.
נכון, בדיוק, אותו דבר.
אבל יש נגיד, הסובבים אותי דברים כאלה. נגיד, מבחינת טלוויזיה דברים כאלה,
אתה רואה מה זה עושה, מה זה מזיק לאדם. נכון, אז בגלל זה אתה לא רואה טלוויזיה.
כן, אבל מלכתחילה, אתה יודע, לסמים עוד לא הצלחת להגיע.
לא הבנתי.
לסמים אין סיכוי שאתה תגיע.
למה? אתה יודע מה המצב בארץ? חמור מאוד. חמור מאוד.
לא, לא עליי.
זה אותו דבר בדיוק.
אתה לא רוצה.
אני לא רוצה, לא רוצה. יש טלוויזיה, אני לא רוצה. כי אני יודע מה זה עושה לי. מה זה עושה לאחרים, לא רוצה. אתה מפסיד, יש מלא תוכניות, מה אתה מפסיד, מה אתה סוגר? נכון, אני מפסיד, אני לא רוצה, כי אני שומר על הנפש שלי.
גם כשהייתי בן 16 לא היה סיכוי שהייתי נוגע, כאילו מתחילת התמימות, מה שנקרא. מצד שני, אבל טלוויזיה כן ראיתי.
אבל אם ככל שהיית מודע, מפתח מודעות, למה, איזה נזקים זה עושה לאישיות שלך, וכמה זה בעצם גומר אותך, אז היית שומר על זה בכל הכוח. בוודאי. אנחנו, אדם שם לב שיש לו חיים והוא מרגיש כמה החיים האלו הם יפים וטהורים ואנושיים ומשמחים, אז הוא רוצה לשמור עליהם, הוא רוצה לקלקל אותם. אני מסכים לגמרי. צריך לבקש מהטלוויזיה שיעשו את הפרסומת. רגע, טלוויזיה. כן, מישהו רצה לשאול. בטח שצריך פרסומת נגד טלוויזיה, זה אסון. מה לעשות? בינתיים שיש, צריך לעשות דברים טובים בתוך הטלוויזיה. עכשיו ערוץ מאיר פתחו בכבלים. אני נותן שם שיעורים. בזבוז זמן, ממש בזבוז זמן נוראי. אבל הם אמרו, אנשים בן קוראים, אז לפחות שיהיה משהו. כי, כן, תשב תלמד תורה, מה אתה צריך טלוויזיה להסתכל, זה בזבוז זמן, זה קשקוש, אתה לא באמת יושב לומד. אמרו אותו, אנשים כבר מסתכלים בכבלים ולא יודע מה, אין לי מושג מה עושים שם. טוב, לפחות שיהיה את האופציה, בתוך הבלגן, שיהיה משהו, משהו טוב. מה?
משהו
ערכי. כן. מסילת ישרים, יש מסילת ישרים עכשיו כבר טלוויזיה. יהיה, הולך להיות. שיגעון, פשוט שיגעון. דבר משוגע לגמרי. אבל מה לעשות? צריך לנסות לעזור. כן. ממשיך המהר"ל. אולי טוב, זה ראינו שיש שאלת החוכמה. בני כי האדם מצד עצמו מה שנברא בתחתונים יש לו עשרה ונטייה ממעלתו יתברך. יש סיכוי שהאדם עלול להתבלבל, כמו שאמרנו, ולשחוק את יצר הקיום הרוחני. זה נקרא הנחש. הנחש עם רוחבו מסית את האדם שיוכל מעץ הדעת. אז מה זה הנחש? הנחש זה הנטייה של האדם לפגוע ביצר הקיום שלו. יש בתוך אדם יצר קיום, יש לאדם יכולת למוסס, לפגוע, לרסק, כמו שאמרנו, לשחוק את יצר הקיום. בגוף, במוסר, בנפש וברוח. כמו שבסיגרת, בכל התחומים אפשר לשחוק את יצר הקיום.
איך בונים אותו שוב? על
ידי
עוד פעם, על ידיעה
של בסכנה? הידיעה משקמת. זה הידיעה אפשר לשקם. לשקם את התמימות. כן. הנאצים, ימח שמם, בקורסים של האס-אס. כל הקורס היה לשחוק את המצפון, זה היה הקורס. יש לאדם מצפון טבעי, כל הקורס היה איך לשחוק את המצפון שהוא יפסיק לדבר איתך. ובסיום הקורס של קציני אס-אס, מפקד האס-אס אמר, זהו, אתם משוחררים מהמצפון. זהו, מטרת הקורס הוא כך. משוחררים מהמצפון. ככה הימלר. המפקד של האס-אס, ככה הוא אמר בנאומים תמיד. משוחררים. יכולו לדרככם, מצפון כבר אין לכם. זאת הייתה המטרה. היו עושים, מתעללים בבעלי חיים, כל מיני דברים כאלו, רק בשביל לשחוק את המצפון, שהמצפון לא יפריע לך. ואז אתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה. זה הנאצים. אבל זה אותו דבר בכל הנושאים בעולם. אדם יכול לשחוק את המצפון. אדם בריא רואה... אדם רואה דבר לא מוסרי, הוא מזדעזע, הוא אומר, אני יכול לראות את זה. ילדים קטנים לפעמים, אתה רואה, עושים להם סרט, יש משהו מפחיד נגיד. אז הם הולכים, לא יכולים לראות. זה אינסטינקט בריא. אבל אם אתה מושיב אותו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עשו סקר באמריקה. ילד ממוצע, 3 שנים, שמסתכל בטלוויזיה, כמה מאות ואלפי מקרי אלימות הוא רואה. זאת אומרת, אם הוא יושב ומסתכל בטלוויזיה 3 שנים, כמה עשו סקר ממוצע, כמה מאות ואלפי מקרים של אלימות הוא רואה. מה קורה בסוף? זה נשחק. האינסטינקט נשחק, אז הוא כבר לא מתרגש מזה. זה לא מזיק? זה מזיק. זה מזיק מאוד. גם שאדם יהיה כולו מזועזע מזה. כבר לא מזועזע. כן.
אבל זה בר תיקון?
אפשר לתקן. אפשר לתקן. לפני הרבה שנים היה מקרה מזעזע. הייתה חבורת נערים, אחד היישובים שהותקפה באכזריות על ידי פורעים ערבים. והיה שם צלם ישראלי. הוא המשיך לצלם. איך אתה מצלם? איך אתה לא רץ ולא יודע מה, עושה משהו. אתה מצלם. כאילו איך אתה יכול להמשיך, אתה יודע, בקור רוח, איפה האנושיות שלך? זה נורא. זה שחיקה נוראית. טוב, זה הנחש. מסית האדם כאשר יאכל מעץ הדעת ויוברים על דברי הקדוש ברוך הוא שציווה אותם שלא יאכלו ממנו. בזה הם נבדלים מן האלה יתברך, ואז בסדר, אתה איבדת את האינסטינקט, אתה נבדל מהאלה יתברך, ניתקת את הצינור החיים שלך. טוב, אז יש לך כביכול ידיעה טוב ורע. הרווחת המידע. אבל זה בגלל שאתה בעצם איבדת את הטבע שלך. כי האדם יש בו עניין מהשם ברוך שהוא נברא בצלם אלוקים. אמר הנחש, תקם אלוקים הטובה, אתם מפסידים את המידע. את הרוחב, את רוחב הבחירה. נכון. כשאדם נוטה מהעילה, כשאדם עוזב את הטבע הקיומי שלו, הרוחני, אז הוא ברשות עצמו, אז הוא באמת יש לו יותר בחירה, פחות יצר מצפוני טבעי, והאדם מסוגל לזה בתחתונים, ואז ידיעתו יותר גדולה בטוב הרע, וזהו, כאלוקים לגמרי. אז כאילו אתה אלוקים, באיזה אומרת אלוקים? כאילו אני איבדתי את הנזקקות שלי לתוכן הרוחני, אבל זה מפלה. זה ירידה. אז כאילו אתה יותר יודע, כאילו אתה יותר חופשי, יותר משוחרר, כי אתה פחות מצפוני. יש לך פחות מצפון, אתה יותר משוחרר ויותר חופשי. אדם, אז כאילו הרווחת, אבל בעצם הפסדת. הפסדת את הטבע הבריא האנושי. זה חטא אדם הראשון. כן. מצד אחד, חלק מצלם אלוקים אדם זה החופש, נכון? חופש המידע, חופש הכל חופש, זה צלם אלוקים. אבל יש מצד שני יצר קיום רוחני, שהוא קצת שולל את החופש, נכון? קצת פחות חופשי. למה זה סתירה? אמרנו, אני חופשי לטבוע בבריכה, יש לי חופש. אבל יש לי יצר בריא, אומר לי לא, תרים את המים, תנשום. תרים את הראש. כן. אני לא שומע. בטח, יש אנשים שהחליטו לצלול למים ולהישאר שם. יש אנשים שהלכו לים בשביל להישאר שם בים. יש אנשים שקפצו מול גלגלים של מכונית. לצערי נורא, אני מכיר משפחה, לצערי נורא, וילדה החליטה להתאבד. רצה לתוך מסעית. בחורה החליטה להתאבד, רצה לתוך מסעית. אתה מסוגל, יש לך, האינסטינקט שלך אומר לא. והיא החליטה, וזהו, והתגברה על האינסטינקט, ורצה ומתה. מטורף. אם לא מהבחירה החופשית, מאיפה זה בא? בעל חיים לא יעשה את זה בחיים. בעלי חיים בחיים לא ירוצו בכוונה להתאבד. ורק החופש של האדם עושה את זה. אז זה יתרון שהופך לחיסרון, כי יש לך יתרון של חופש. ומה מסוים זה חיסרון, כי יצר הקיום הטבעי שלך קצת נחלש, לעומת בעלי חיים. אדם עובדה מתאבד. צערנו הרב. טוב, אנחנו באמצע סוגיה מסובכת פה, סוגיה ארוכה של רבי עקיבא. על הבחירה והידיעה. טוב, בהצלחה, יום טוב. משנה ט"ו, המשך דברי רבי עקיבא. הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון. והכל לפי רוב המעשה. יש לשאול, מה הקשר בין המשניות? תודה רבה. מה העניין הכל צפוי למשנה הקודמת, שבה נאמר, חביב אדם שנברא בצלם אלוקים. דה. כי מצד מדרגת מעלת האדם שהוא חביב כל כך, ראוי שיהיו כל מעשיו שהוא עושה לשם שמיים נראים ונגנים לפני הקדוש ברוך הוא, שהרי האדם קרוב אל השם יתברך, ואיך לא יהיו מעשיו צפויים לפני הקדוש ברוך הוא. הכל צפוי ב- בניגוד למה שאנחנו רגילים לפרש במילה צפוי, יצא לנו צפוי, הכוונה ידוע מראש. אבל גם כאן המפרשים וגם הרב קוק בעולה תריה, גם הרמב״ם במורה נבוכים מפרשים שצפוי, הכוונה שאני צופה בזה, כמו תצפית. לא במובן של אני יודע מה יהיה בעתיד, אלא הכוונה יש השגחה. הקדוש ברוך הוא יודע, השגחה במובן הזה שקדוש ברוך הוא יודע מה קורה. יותר נכון מדייק הרמב״ם, מבחין הרמב״ם בין שני מושגים, יש השגחה ויש ידיעה. הנושא שלנו הוא ידיעה. הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה, ככה הוא כותב בפרק י"ב, בחלק שלישי ממורה נבוכים. הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בעולם. כמו שמי שמכיר את פזמון יגדל אלוהים חי, צופה ויודע הסתרנו. אז מסביר הרב קוק שם בעולת ראייה, צופה ויודע, יודע מה קורה, הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. במיוחד אומר המהר"ל אצלנו, בדברים שקשורים לאדם. לדעת מה איזה נמלה עושה באמת, זה לא, יכול להיות שהוא יודע הקדוש ברוך הוא, אבל מה המשמעות של זה? אבל האדם, בגלל שהוא כזה חביב, כמו שראינו במשנה הקודמת, שיש לו מעלה, שהוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, ויכול להיות קשור לשמיים. לכן, מתבקש שאדם שהוא כזה חביב, הוא כזה חשוב, הוא כזה משמעותי, שהקדוש ברוך הוא מתעניין, יודע מה קורה, אכפת לו. דבריו, מעשיו נראים לפני השם, כי הוא קרוב אל השם, אז איך לא יהיו מעשיו צפויים לפני הקדוש ברוך הוא? מכל כל, לפי הפירוש שאמרנו, שמה שאמר חביב אדם שנברא בצלם אלוקים הזה, נותן האדם מציאות גמור. זאת אומרת שהאדם הוא היצור הכי משמעותי בעולם. כאשר יש לאדם מציאות גמור, הוא היצור הכי משפיע פה, הכי חשוב, איך לא יהיו מעשיו צפויים, הכוונה גלויים אל הקדוש ברוך הוא. הכל מצד המעלה של הצלם של האדם, שהוא מורה על מציאות גמור. דבר שיש לו מציאות, הוא נודע לפני השם יתברך. אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא יודע. אבל אשר מציאותו טוב, דברים שהם מטופשים, או יותר נכון חסר משמעות, חסר ערך, דברים לא חשובים. יכול להיות שהם, יש להם מסתר פנים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מתעניין בהם. שוב, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא, טכנית לא יכול לדעת אותם, אלא הכוונה שהוא פחות תופס את תשומת ליבו, את ההנהגה האלוקית, את ההתייחסות האלוקית. זה החלק הראשון של המשנה. רשות נתונה, גם זה המשך של צלם אלוקים. כי האדם, בגלל שהוא צלם, הקדוש ברוך הוא נתן לו סמכויות פה בעולם לעשות מה שירצה. כן, חלק ממעלה צלם אלוקים שבאדם, שהוא פה מאוד משפיע במציאות, כלומר, יש לו בחירה חופשית, יש לו יכולת הנהגה. הקדוש ברוך הוא סומך על האדם, נותן לו מנהיגות. אין האדם מוכח במעשיו. אז אם כן, הפירוש, הכל צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, והרשות נתונה לאדם לעשות כל מה שירצה. ואם רואה שהאדם רוצה לעשות חטא, הקדוש ברוך הוא לא מנע ממנו את החטא. הרשות נתונה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה בני אדם עושים, אכפת לו מה בני אדם עושים, אבל הוא לא מפריע אף פעם לבני אדם לעשות. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה החופשית של האדם. כל החיים המוסריים שלנו, כל הסוגיות המוסריות הערכיות בחיים שלנו, הם שלנו לגמרי. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בכלל, הוא מתערב בכל מיני דברים, לא בתחום הערכי מוסרי. הוא מתערב בשאלה איזה גובה תגיע, אומר הרמב״ם, מה יהיה הגובה שלך, מה יהיה צבע העיניים שלך, מתערב בשאלה האם תיוולד בארץ פלונית או בארץ אלמונית, זהו, מתערב. בגנטיקה וכל הדברים האלו. אבל, הוא גם מתערב בכישרונות שיש לך, בכישרונות, כל אחד יש לו כישרונות אחרים, גם זה התערבות של הקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה איתם מבחינה ערכית, מוסרית? הקדוש ברוך הוא בזה לא מתערב. על זה נאמר, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה שלנו. ולכן, אל תשאל איפה הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא... זה האחריות של האדם. היה חכם אחד, פרופסור לבני, אז הוא אמר שלפעמים שואלים איפה אלוקים היה בשואה. זו לא שאלה נכונה. השאלה העיקרית היא איפה האדם היה בשואה, זאת השאלה, צריך לשאול. איפה בני האדם היו? איך הגיעה האנושות למצב כזה? זה חשבון נפש לאנושות. אלוקים החליט מראש, הוא לא מתערב, זה שלכם. עושה ההוגיות הערכיות שלכם, אני לא מתערב. רשות נתונה, כן. זה לא קשור, זה עוד סוגיה. אנחנו עוד לא דיברנו על זה. אנחנו מדברים עכשיו על זה שהקדוש ברוך הוא יודע מה האדם עושה.
כן, אבל זה לא חלק...
לא, עוד סוגיה. יש פה, צריך לפצל את זה לנושאים, לתתי נושאים.
מה החילוף בין צפוי לידוע?
אותו דבר. צופה ויודע.
אז מה החידוש במה שאמרנו כאילו, של ההבנה?
לא, כי לפעמים מפרשים צופה, הכוונה, צפוי, יודע מה יהיה בעתיד. אבל המהר"ל, גרש"י, גם מורה נבוכים, הרב קוק, מפרשים צופה, לא מצד העתיד. עכשיו יודע מה קורה. הוא מסתכל, יש לו מצלמות בכל מקום, יודע מה קורה. בסדר? בחיים האנושיים. ויש בחירה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה אתה עושה, ולכן גם אתה תקבל עונש או שכר, כי יש לך בחירה חופשית מלאה. כי אם נאמר שאין בחירה חופשית מלאה, אז לא שצריך שכר ועונש, זה תרתי דסתרי. אם אתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יעניש את הרשעים, ייתן שכר לצדיקים, זה רק בגלל בחירה חופשית. לכן זה מובנה. שלושה ערכים תלויים זה בזה. בחירה, ידיעה וגמול. שלושה דברים שהם תלויים אחד בשני. כן, אי אפשר אחד, כולם קשורים. בחירה, ידיעה וגמול. כן. הוא נתן להם צלם אלוקים. הוא נותן להם צלם אלוקים, לכן הוא שמח עליהם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצפון, ונתן לנו היגיון, ונתן לנו חושים מוסריים. במתנה, נתן לנו צלם אלוקים. נתן לנו נשמה. ואם האדם מתנהג, אם האדם נורמלי, אז הוא בדרך כלל הוא בסדר, הוא סומך על נשמתו. אל תבטחו בנדיבים, הכוונה אל תבטחו בעושר שלהם, במעמד הפוליטי שלהם, אלא השאלה מי הם. אם זה בן אדם שהוא ערכי מצד נשמתו, תבטח בו. אבל אם אתה לא בוטח בנשמה שלו, אתה בוטח בעושר שלו, בכסף שלו, במעמד הפוליטי שלו, זה דבר מאוד מאוד לא בטוח לבטוח בו. כי מי אמר, אולי הוא אישיות רקובה, אז מה, יש לו כסף, נו, אז מה? בטח, אנחנו עושים את זה כל הזמן, לא? אנחנו כל החיים בנויים על זה. כן, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, העולם כולו בנוי על המושג אמון. כל העולם בנוי על אמון. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי אמון. צעד אחד אי אפשר לעשות פה בעולם בלי אמון. מה, אי אפשר. והכל הכל, כמו שקדוש ברוך הוא נותן בנו אמון, אמון, גם אנחנו נותנים אמון. רבה אמונתך. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. למה? כי נתן לנו נשמה. מודה אני לפניך שנתת בי נשמתי, נכון? זה אמון. אז הנשמה היא שורש האמון. כולנו, בינינו לבין עצמנו. אבל אם ראית בן אדם שהוא מזלזל בנשמתו, לא מקשיב לנשמה שלו, לא מקשיב למצפון, באיזשהו שלב, תן לך בו אמון, לא סומך עליו. כן.
אמרת קודם על שלושה דברים?
בחירה, ידיעה וגמול.
ולאדם?
מה?
מה זה בדיוק?
זה שהאדם יש לו בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא יודע מה בחרת, ויש שכר ועונש. הם שלושה דברים שקשורים אחד לשני. בסדר? כן.
בעמוד הקודם,
כן, יש דברים שהם הקדוש ברוך הוא לא מעורב בהם יותר מדי, לא מתעניין בהם, לא פונה אליהם, לא מתעסק איתם. מה שהאדם עושה, הקדוש ברוך הוא מדקדק, בודק, מה עשית היום, מה עשית, אכפת לו, הוא סופר, הוא מונה, נכון? הוא מסתכל על זה. אבל יש איזה, לא יודע, איזה אמבה בים שלא זזה, אז נתקן באותו מקום כבר, 13 שנה תקועה באותו מקום. הקדוש ברוך הוא עוקב, יכול להיות שהוא עוקב, במובן, הקדוש ברוך הוא מסוגל לכל, האם זה מעניין את הקדוש ברוך הוא? הוא עוקב אחריה, מה היא עושה היום, מה קורה, זה. הכוונה, זה לא בא לידי ביטוי, אין לזה משמעות, בסדר?
אז איך הם כאילו כך משמעותי להם?
מי? תלוי מי, זה לא אחיד. אתה יכול להחליט להסתכל לבעלי חיים רגועים ולהירגע?
לא, אתה אומר שהם עסוקים.
עסוקים, כן. עסוקים, כן. זה בטבע, זה מובנה בפנים.
הם לא חושבים על זה שכאילו.
הם לא חושבים בכלל. זה הקטע שהם לא חושבים. הם עסוקים והם לא חושבים. נכון? דבר זה מפני שהאדם נברא בצלם אלוקים, יש לו דמיון אל השם יתברך, שהוא נברא בצלם אלוקים, ואין הדבר הזה נמצא על מלאכים. למלאכים אין בחירה, הקדוש ברוך הוא לא סומך עליהם. למה? כי אין להם צלם אלוקים, והם עושים כפי שהקדוש ברוך הוא ממנה אותם לעשות, הם לא משנים את שליחותם. הקדוש ברוך הוא כמו בעלי חיים מפעיל להם מנגנון למלאך, והוא לא חושב, הוא עובד לפי המנגנון, אין לו בחירה חופשית. אבל האדם, בגלל שהוא נברא בצלם אלוקים, יש לו אדם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה, יש לו סגולה זאת שהוא ברשות עצמו. האדם יכול ללכת לכל הכיוונים, ויכול להיות הרבה יותר רחב ומגוון, ומכל מיני היבטים, כמו שהשם יתברך עושה מה שהוא ירצה, האדם יש לו רשות בידו לעשות מה שירצה, והוא בעל הבחירה, ואם כן הבחירה החופשית, היא נקודת הקרבה העליונה ביותר שיש לנו לקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה קצת. קדושים תהיו, אז מסבירים חלק מהמפרשים קדושים וחופשיים. כי הדבר הכי קדוש בעולם זה החופש. ולכן זה הדבר, הדמיון הכי גבוה לקדוש ברוך הוא, שהאדם יכול להיות דומה לריבונו של עולם, זה שהוא חופשי. זה נקודת הדמיון הכי גבוהה בינינו לבינו. אז לכן אסור לנו לצמצם את החופש. החופש זה הדבר הכי הכי יקר. מיד אחרי מעמד הר סיני מסתיים את החגיגה. מה המצווה הראשונה שעם ישראל שומע אחרי החגיגה? אל המשפטים אשר תשים לפניהם, מה? כי תקנה עבד עברי, שבי יתייצא, אל תשאיר אותו עבד, כי זה פוגע לו בחופש וזה לא בסדר, כי כל התורה בנויה על החופש. כך כותב הרמב״ם הלכות תשובה, שהחופש זה עמוד העבודה, עמוד האמונה. כל האמונה, כל הכל בנוי על החופש, על בחירה חופשית. זה נרמז בתורה, כתוב ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. יש לשאול איך יהיו כאשר יסו חטא כאלוקים יודעי טוב ורע. הקשה את זה אחד מן האומות אל הרמב״ם. כן, הרמב״ם מתחילת מורה נבוכים הביא שזה קושייה. בגלל החטא, חטא אדם הראשון, אז כאילו האדם קיבל מתנה. כן, אחרי שהאדם אכל מהעץ הדעת, הוא נהיה יודע טוב ורע, אז הוא התפתח בחיים. זה רוצה שהחטא דווקא קידם אותו, זה לא הגיוני, שאדם קיבל שכר, התקדמות, לפני זה האדם לא ידע טוב ורע, ועכשיו בעקבות החטא יודע, כך אומר הרמב״ם. אז הרמב״ם יש לו שיטה במורה נבוכים, מתרץ אותה בנתיב התמימות, למהר"ל יש גם תירוץ שם, יש כל מיני תירוצים לקושייה הזאת. אומר המהר"ל, יש לי גם פה עוד תירוץ. יש לך לדעת, כי פירוש זה, כי האדם קודם שחטא, לפני חטא אדם הראשון, מצד עצם בריאתו לא היה ראוי שיהיה כי אלוקים יודע טוב ורע. כי אלוקים יודע טוב ורע, אבל לא האדם. כי האדם יש עילה עליו, וצריך שיהיה דבק, בעילתו יתברך שהוא הטוב, והנה הוא מסולק מידיעת הרע, רק ידיעתו טוב, שהוא העילה שלו, כי העילה שלו הוא טוב, ותמיד דבק עלול בעילה שלו, והוא הטוב בעצמו. האדם בוודאי ראו להיות יודע טוב ורע מצד שהוא נברא בצלם אלוקים, אבל מצד שהאדם יש לו דבקות בעילתו שהוא טוב, יודע הטוב ולא הרע. אבל כאשר לא יפנה אל עילתו, כמו שהיה אחר החטא, אז הוא יודע טוב ורע. כן, אומר המהר"ל שבאמת בתוך האדם יש שני ממדים. מימד אחד הוא מימד צלם אלוקים. מימד של צלם אלוקים הוא באמת מימד של בחירה חופשית. הכל פתוח. זה מימד אחד. אבל יש מימד שני באדם, והוא העובדה שהאדם כשהוא שם לב שכל המהות האנושית שלו תלויה בקרבת אלוקים, אז אדם מצד הישרות ומצד נקרא לזה ההיגיון, הוא כל הזמן רוצה להיות דבק בקדוש ברוך הוא. למה? כי זה נקרא לזה יצר הקיום האנושי. יצר הקיום האנושי אמור להוביל אותנו לרצון להיות דבק בקדוש ברוך הוא כל הזמן, אחרת אני מת. לדוגמה, כמו שאמר רבי עקיבא, נכון? שאם מוציאים את הדגים מהמים מיד מתים, כך ישראל מוציאים אותם מהתורה מיד מקים. זה משהו קיומי, יצר קיום. לדוגמה, יש לי בחירה חופשית אם לצלול לתוך הבריכה ולא לצאת מהמים, להישאר שם 10 דקות, רבע שעה, ולהישאר שם. יש לי בחירה חופשית, אבל יצר הקיום דוחף אותי לנשום, הוא יותר חזק מהבחירה החופשית. היה לפני חטא אדם הראשון, היה לאדם יצר קיום אדיר להידבק בקדוש ברוך הוא. כי זה החיים. מה, אתה משוגע, אתה רוצה זה התאבדות. אז נכון שיש בחירה חופשית, בוודאי, אבל יש יצר קיום. אנחנו מרגישים את יצר הקיום הזה בכל מיני תחומים בחיים, לפעמים יותר חזק מהבחירה החופשית. לפני חטא אדם הראשון, היה לנו יצר קיום אדיר לדבקות באשר. מה עשה החטא? החטא החליש את יצר הקיום, פגע בו. האדם יכול לפגוע ביצר הקיום, ואז בעצם הבחירה החופשית כאילו נהייתה יותר חזקה, במובן מסוים. יותר חזקה, כלומר, אין משהו שמתנגד לה. ניתן דוגמה, הוא לא יודע אם דוגמה טובה, אבל מה לעשות? זה מה שיוצא לנו הבוקר. כשפעם ראשונה נותנים לבן אדם לעשן, יש לו בחירה חופשית אם לעשן? יש בחירה חופשית. נותנים לו פעם ראשונה שאדם מעשן סיגר, הוא מתחיל להשתעל, יוצאות לו דמעות מהעיניים, נחנק. יצר הקיום אומר לא, אל תיקח, כל הגוף מתקומם, נכון? יש לאדם בחירה חופשית, אבל אם הוא מקשיב ליצר הקיום, הוא עוצר. אבל אם אדם לוקח עוד סיגר ועוד סיגר, הוא לאט לאט שוחק, שוחק את יצר הקיום, את הרגשות הבריאים. ואז יש לו בחירה חופשית, לעשן. אין לי התנגדות מבפנים. למה? שחקת את יצר הקיום. עד כאן פרסומת נגד סיגריות. כן.
לפי זה, אז לפני חטא אדם הראשון היה רק טוב.
כן, הייתה בחירה חופשית, אבל מה יצר הקיום דוחף לשם? מה, לעזוב את התוכן האלוקי, השתגעת? זה למות.
היה בחירה חופשית, אבל לא ידענו מה הרע.
כן, כי זה אתה לא מכיר את הרע. יכול להיות שתיאורטית חשבת עליו, אבל זה מופרך. אמרתי, זה כמו, אתה מסוגל לדמיין את עצמך, מכניס את הראש לתוך הבריכה ולא מוציא. אתה מסוגל לדמיין את זה בכלל. כי כולך התקוממות, אתה לא מסוגל לתפוס את זה. בסדר? אז תיאורטית יש לך בחירה חופשית, אבל כולך מתקומם. עיקר הבחירה הייתה בתוך העולם הטוב, מה, איך, דברים כאלה, נכון?
מי אחראי על הבחירה, על היצר הקיום הזה?
זה בתוכנו, היה בתוך האדם פנימה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר קיום, הוא קורא לזה נקרא שתמיד דבק העלול בעילה. יש בתוכנו נטייה תמידית, טבעית, להיות קשורים, למה? כי זה החיים שלנו, זה האנושיות שלנו. אלא מה? זה כמו אדם שיש לו מצפון. אדם יש לו המון, יש לך בחירה חופשית, יש לך בפנים מצפון שאומר לך, לא. יש לך חופש. אתה רואה איזה ארנק באיזשהו מקום, אף אחד לא רואה, אתה יכול לקחת. משהו בפנים פה אומר לא. למה? אתה יודע שאם תיקח, אתה פוגע באנושיות שלך. זה יצר קיום. יצר קיום מוסרי. בסדר?
אני חושב שבעבר לא היה מחשבות בכלל על פגיעה בגוף, דברים כאלה? זה לא היה עניין בכלל?
גם היום זה, אני חושב, לא כל כך נפוץ, נכון?
אדם בפנטי.
כן. עוד הדמיון, נכון? אבל יצר הקיום, כשאדם, כשיצר הקיום הוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק בגוף. נכון, גם יצר קיום מוסרי, נכון? יש יצר קיום משפחתי. אדם, יש לו בחירה חופשית לא להקים משפחה. יש בחירה חופשית. אבל יש יצר מאוד מאוד חזק, שהרצון להוליד ילדי, להביא חיים לעולם. זה רצון מאוד מאוד חזק. אדם יכול לבחור שלא להקים משפחה, שלא יהיו לו ילדים, זה בלגן ילדים. אבל אנחנו רואים שרוב בני האדם יש להם רצון טבעי מאוד מאוד חזק שיהיה להם משפחה, שיהיו להם ילדים. זה יצר אנושי מאוד חזק. אדם יכול לשחוק אותו, לקלקל אותו על ידי כל מיני דברים ולקלקל את הנטייה הטבעית הזאת. טוב, תשאל מה מעלה בידיעת הרע. ודאי זה מעלה בחוכמה, כאשר חוכמת האדם כוללת ידיעה טוב ורע, כמו שכתוב, אומר הנחש, אתם תהיו יותר חכמים, כלומר אתם יודעים יותר, נפקחו עיניכם עיני שניכם והייתם כאלוקים ידעו טוב ורע. אך קודם שחטא מפני כי התחתונים צריכים מלילתם והם דבקים בעילתם, אינם מבדלים מן העילה, וכך לא האדם פונה אל רק אל הטוב, ועילתו נדבך, מפני כך לא היה לו ידיעה ברע. זאת אומרת, במובן מסוים יצר הקיום הוא מונע מאיתנו סוג של השכלה. סוג של ידיעה, אבל זה יצר קיום חיובי, ככה הוא מסביר בנתיב התמימות. יש הרבה דברים שאנחנו לא רוצים לדעת. למה אתה בעצם לא מרחיב את ההשכלה שלך, את המידע? אני לא רוצה לדעת, כי יצר הקיום שלי, המוסרי, המוצפוני, אני לא רוצה לדעת. לא רוצה. כן? אז המון דברים, אנחנו ממשיכים את זה. והאדם קודם חטאו, כל כך יצר הקיום הרוחני, החזק בו, שהוא לא רצה לדעת בכלל. במובן מסוים אני מונע מעצמי ידיע, וגם אנחנו כולנו, שהמון דברים שאנחנו מונעים מעצמנו מידע. לא רוצים. בגלל יצר הקיום הערכי שעדיין נמצא בתוכנו ברוך השם, למרות שיש לנו בחירה חופשית, ולמרות שאנחנו יודעים שאנחנו מצמצמים את הידיעה, את רוחב ההשכלה, רוחב ההכרה, אנחנו סותמים, לא רוצים. יש המון המון דברים כאלו בחיים. למעלה. כן, והרבה, אנחנו אומרים עוד דבר, גם אנחנו יש דברים שאנחנו לא רוצים לדעת. יצר הקיום אומר, אני לא רוצה לדעת. המיליונים. זה אחד? טוב. אתה רוצה לדעת מה זה סמים? מעניין אותך לדעת מה זה סמים? בוא, אתה לא מכיר. מה אתה? למה אתה סגור? תהיה אדם פתוח, רחב אופקים. תכיר את העולם סביבך. תתנסה בכל החוויות שקיימות במציאות. תכיר אותם. ותבחר. נכון? אתה לא קונה את זה. יש יצר קיום בתוכך שאומר לא. לא רוצה לדעת. לא רוצה לדעת. לא רוצה להכיר. לא רוצה לשמוע. לא רוצה. נכון? אתה שולל מעצמך מידע. נכון. יצר החיים שלך הבריא, המוסרי, הערכי, אומר לא. וכן הלאה על הרבה דברים. בעזרת השם תתחתן. אנחנו מקווים בעזרת השם. לא יודע בקרוב. בעזרת השם בקרוב. תתחתן. בשעה טובה תתחתן. תבחר אישה. תחיה איתה באושר ובאושר. רגע, אולי יש אישה יותר טובה? באיזשהו מקום. מה אתה סוגר אופציות? תמשיך לחפש, אולי... בסדר, התחתנת, אין בעיה, אתה... בינתיים את פה, אבל אני ממשיך לבדוק, אולי יש אפשרויות נוספות. אתה לא רוצה לחשוב על זה. בסדר? לא רוצה לחשוב על הדבר. זו מחשבה שאני לא רוצה. רגע, אז זה חוסר מידע. אתה שולל מעצמך מידע. בסדר? וכן הלאה עוד הרבה הרבה דברים. שאנחנו לא רוצים לדעת אותו. קוראים לזה תמימות. ככה קוראים לזה.
נגיד, עכשיו הזכרת את הסמים.
כן.
אבל אני נגיד, הסמים הבנתי שלא בדי.
למה הבנת?
אנשים נחבו מזה.
נכון, בדיוק, אותו דבר.
אבל יש נגיד, הסובבים אותי דברים כאלה. נגיד, מבחינת טלוויזיה דברים כאלה.
אתה רואה מה זה עושה, מה זה מזיק לאדם. נכון, אז בגלל זה אתה לא רואה טלוויזיה.
כן, אבל מלכתחילה, אתה יודע, לסמים עוד לא הצלחת להגיע.
לא הבנתי.
לסמים אין סיכוי שאתה תגיע.
למה? אתה יודע מה המצב בארץ? חמור מאוד. חמור מאוד.
לא, לא עליי.
זה אותו דבר בדיוק.
אתה לא רוצה.
אני לא רוצה, לא רוצה. יש את הילדים, אני לא רוצה. כי אני יודע מה זה עושה לי. מה זה עושה לאחרים, לא רוצה. אתה מפסיד, יש מלא תוכניות, מה אתה מפסיד, מה אתה סוגר? נכון, אני מפסיד, אני לא רוצה, כי אני שומר על הנפש שלי.
גם כשהייתי בן 16 לא היה סיכוי שהייתי נוגע, כאילו מתחילת התמימות, מה שנקרא. מצד שני, אבל טלוויזיה כן ראיתי.
אבל אם ככל שהיית מודע, מפתח מודעות, למה, איזה נזקים זה עושה לאישיות שלך, וכמה זה בעצם גומר אותך, אז היית שומר על זה בכל הכוח. בוודאי. אנחנו, אדם שם לב שיש לו חיים והוא מרגיש כמה החיים האלו הם יפים וטהורים ואנושיים ומשמחים, אז הוא רוצה לשמור עליהם, הוא רוצה לקלקל אותם. אני מסכים לגמרי. צריך לבקש מהטלוויזיה שיעשו את פרסומות. רגע טלוויזיה. כן, מישהו רצה לשאול. בטח שצריך פרסומות נגד טלוויזיה, זה אסון. בטח. מה לעשות? בינתיים שיש, צריך לעשות דברים טובים בתוך הטלוויזיה. עכשיו ערוץ מאיר פתחו בכבלים. אני נותן שם שיעורים. בזבוז זמן, ממש בזבוז זמן נוראי. אבל הם אמרו, אנשים בן קוראי, אז לפחות שיהיה משהו. כי, כן, תשב תלמד תורה, מה אתה צריך טלוויזיה להסתכל, זה בזבוז זמן, זה קשקוש, אתה לא באמת יושב לומד. אמרו אותו, אנשים כבר מסתכלים בכבלים ולא יודע מה, אין לי מושג מה עושים שם. טוב, לפחות שיהיה את האופציה בתוך הבלגן, שיהיה משהו, משהו טוב. מה?
משהו
ערכי בתוך ה... כן. מסילת ישרים, יש מסילת ישרים עכשיו בטלוויזיה. יהיה, הולך להיות. שיגעון, פשוט שיגעון. דבר משוגע לגמרי. אבל מה לעשות? צריך לנסות לעזור. כן. ממשיך המהר"ל. אולי טוב, זה ראינו שיש שאלת החוכמה. בני כי האדם מצד עצמו מה שנברא בתחתונים יש לו עשרה ונטייה ממעלתו יתברך. יש סיכוי שהאדם עלול להתבלבל, כמו שאמרנו, ולשחוק את יצר הקיום הרוחני. זה נקרא הנחש. הנחש עם רוחבו מסית את האדם שיוכל מעץ הדעת. אז מה זה הנחש? הנחש זה הנטייה של האדם לפגוע ביצר הקיום שלו. יש בתוך אדם יצר קיום, יש לאדם יכולת למוסס, לפגוע, לרסק, כמו שאמרנו, לשחוק את יצר הקיום. בגוף, במוסר, בנפש וברוח. כמו שבסיגריות, בכל התחומים אפשר לשחוק את יצר הקיום.
איך מונים אותו שוב? על ידי עוד פעם, על
הידיעה
שבסכנה
של כל דבר? הידיעה משקמת. בכלל זה הידיעה אפשר לשקם. לשקם את התמימות. כן. הנאצים, ימח שמם, בקורסים של ה-SS. כל הקורס היה לשחוק את המצפון. זה היה הקורס. יש לאדם מצפון טבעי. כל הקורס היה איך לשחוק את המצפון שהוא יפסיק לדבר איתך. ובסיום הקורס של קציני SS, מפקד ה-SS אמר, זהו. אתם משוחררים מהמצפון. זהו, מטרת הקורס הוא כך. משוחררים מהמצפון. ככה הימלר, המפקד של ה-SS, ככה הוא אמר בנאומים תמיד. זהו, משוחררים. יכולו לדרככם, מצפון כבר אין לכם. זאת הייתה המטרה. היו עושים, מתעללים בבעלי חיים, כל מיני דברים כאלו, רק בשביל לשחוק את המצפון, שהמצפון לא יפריע לך. ואז אתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה. זה הנאצים. אבל זה אותו דבר בכל הנושאים בעולם. אדם יכול לשחוק את המצפון. אדם בריא רואה, אדם רואה דבר לא מוסרי, הוא מזדעזע, הוא יכול לראות את זה. ילדים קטנים לפעמים, אתה רואה, עושים להם סרט, יש משהו מפחיד נגיד. אז הם הולכים, לא יכולים לראות. זה אינסטינקט בריא. אבל אם אתה מושיב אותו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עשו סקר באמריקה. ילד ממוצע, 3 שנים שמסתכל בטלוויזיה, כמה מאות ואלפי מקרי אלימות הוא רואה. זאת אומרת, אם הוא יושב ומסתכל בטלוויזיה 3 שנים, כמה עשו סקר ממוצע, כמה מאות ואלפי מקרים של אלימות הוא רואה. מה קורה בסוף? זה נשחק. האינסטינקט נשחק, אז הוא כבר לא מתרגש מזה. זה לא מזיק? זה מזיק. זה מזיק מאוד, גם שאדם יהיה כולו מזועזע מזה. כבר לא מזועזע. כן.
אבל זה בר תיקון?
אפשר לתקן. אפשר לתקן. לפני הרבה שנים היה מקרה מזעזע. הייתה חבורת נערים, אחד היישובים שהותקפה באכזריות על ידי פורעים ערבים. והיה שם צלם ישראלי, ממשיך לצלם. איך אתה מצלם? איך אתה לא רץ ולא יודע מה, עושה משהו? אתה מצלם. כאילו איך אתה יכול להמשיך, אתה יודע, בקור רוח, איפה האנושיות שלך? זה נורא. זה שחיקה נוראית. טוב, זה הנחש. מסית האדם כאשר יאכל מעץ הדעת ויוברים על דברי הקדוש ברוך הוא שציווה אותם שלא אכלו ממנו. בזה הם נבדלים מן האלה יתברך, ואז בסדר, אתה איבדת את האינסטינקט, אתה נבדל מהאלה יתברך, ניתקת את הצינור החיים שלך. טוב, אז יש לך כביכול ידיעה טוב ורע, הרווחת המידע. אבל זה בגלל שאתה בעצם איבדת את הטבע שלך. כי האדם יש בו עניין מהשם יתברך שנברא בצלם אלוקים. אמר הנחש, תן לכם אלוקים הטובה, אתם מפסידים את המידע. את הרוחב, את רוחב הבחירה. נכון. כשאדם נוטה מהעילה, כשאדם עוזב את הטבע, הקיומי שלו, הרוחני, אז הוא ברשות עצמו, אז הוא באמת יש לו יותר בחירה, פחות יצר מצפוני טבעי, והאדם מסוגל לזה בתחתונים, ואז ידיעתו יותר גדולה בטוב הרע, וזהו כאלוקים לגמרי. אז כאילו אתה אלוקים, באיזו אומרת אלוקים? כאילו אני איבדתי את הנזקקות שלי לתוכן הרוחני, אבל זה מפלה, זה ירידה. אז כאילו אתה יותר יודע, כאילו אתה יותר חופשי, יותר משוחרר, כי אתה פחות מצפוני. יש לך פחות מצפון, אתה יותר משוחרר ויותר חופשי. אדם, אז כאילו הרווחת, אבל בעצם הפסדת. הפסדת את הטבע הבריא האנושי. זה חטא אדם הראשון. כן. אתה משתמש שהידיעת
הטוב והרע זה חיסרון של האדם.
מצד אחד, חלק מצד אלוקים אדם זה החופש, נכון? חופש המידע, חופש, הכל חופש, זה צלם אלוקים. אבל יש מצד שני יצר קיום רוחני, שהוא קצת שולל את החופש, נכון? קצת פחות חופשי. למה זה סתירה? אמרנו, אני חופשי לטבוע בבריכה, יש לי חופש. אבל יש לי יצר בריא, בריא אומר לי, לא, תרים את המים, תנשום. תרים את הראש. אני לא שומע. בטח יש אנשים שהחליטו לצלול למים ולהישאר שם. יש אנשים שהלכו לים בשביל להישאר שם בים. יש אנשים שקפצו מול לגלגלים של מכונית. לצערי נורא, אני מכיר משפחה, לצערי נורא, וילדה החליטה להתאבד. רצה לתוך מסעית. מחורה, החליטה להתאבד, רצה לתוך מסעית. אתה מסוגל, יש לך, האינסטינקט שלך אומר לא. והיא החליטה, וזהו, והתגברה לאינסטינקט, ורצה, ומתה. מטורף. אם לא מהבחירה החופשית, מאיפה זה בא? בעל חיים לא יעשה את זה בחיים. בעלי חיים בחיים לא ירוצו בכוונה להתאבד. ורק החופש של האדם עושה את זה. אז זה יתרון שהופך לחיסרון, כי יש לך יתרון של חופש, ומסוים זה חיסרון, כי יצר הקיום הטבעי שלך קצת נחלש, לעומת בעלי חיים. אדם עובדה מתאבד. צערנו הרב. טוב, אנחנו באמצע סוגיה מסובכת פה, סוגיה ארוכה של רבי עקיבא. על הבחירה והידיעה. טוב, בהצלחה, יום טוב.